אנחנו נלמד את המאמר, הדיבור המתחיל בלילה ההוא, נדידה שנת המלך. הרב אמר בפורים תשכ, אומר הרב ככה, בלילה ההוא, נדידה שנת המלך. זה הפסוק שכתוב במגילה. מביא רבינו נשיאנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, מביא הרב הרייט, מאמר שלו בתשכ, שהגיע לארצות הברית. אז יש מאמר דיבור המתחיל בלילה ההוא של הרבי הקודם, הוא מביא שם ממנהגי מעריל, שכתוב בהלכה, למי בלילה ההוא, כשהבעל הקורא של המגילה מגיע לפסוק הזה, בלילה ההוא נדידה שנת המלך, אז כתוב צריך להגביה את קולו בקריאתו. אז מי שקורא את המגילה, את הפסוק הזה הוא אומר בקול יותר גבוה. מדוע? לפי שזהו תוקפו של נס, כי התוקף של הנס התחיל בשלב הזה כשנדדה שנת המלך, ככה על השם. הוא מקשה על זה, כן, אתם מקדימים את זה. הוא מקשה על זה, הרב הרייץ מביא את זה במאמר, ושואל את זה שאלה. דלכאורה, אם היינו מחפשים איפה מתחיל התוקפו של נס, הרי תוקפו של נס הוא תחנוני אסתר, וכל העניינים שעשתה כדי לבטל את הגזירה, הרי היה לפני כן שאסתר עומד את המלך, ומבקשת ממנו לבטל את הגזירה, אחר כך היה בלילה ונדידה שנת המלך, אבל למה אנחנו תופסים את, את הנקודה הזאת? למה תופסים את הפסוק הזה ואומרים, על זה שמים את האצבע? ומהו העניין שעצם תוקפו של נס, תלוי בזה שנדידה שנת המלך? למה פה תפסת את הנקודה הזו שהמלך לא יכול לישון בלילה? או, זה הנס. מה? לא קרה פה מאורע מסוים. בעקבות זה היה אחר כך עוד, אבל תפסים את השורה הזו ואומרים, זה העיקר. מה כל כך חשוב בזה? זה השאלה ששואל הרבי הרייץ במאמר שלו. הוא מביא בזה, שם באותו מאמר, הוא מביא דאיתא בילקוט, כתוב בילקוט שמעוני, בלילה הוא נדידה שנת המלך. אומר ילקוט שמעוני, מי זה המלך? זה מלכו של עולם. זה לא כי פשוטו מדובר על אחשוורוש, אלא המלך זה הקדוש ברוך הוא. ונדידה שנת המלך זה נס גדול. שזמן, כמו שהוא יסביר, שמושג של שינה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, זה מביא גלות. וכשיש נדידה שנת המלך, אז מתחיל להיות התעוררות. דיינו, מתחיל להיות גאולה. כן, השינה זה סוג של אסתר, כמו שהוא יפרט מיד. בעניין זה שנדידה שנת מלכו של עולם, במילא אם אנחנו מתייחסים לנדידה שנת המלך, ואומרים שמדובר כאן במלך מלכו של עולם, ששנתו נדידה, אז כבר יותר מובן למה אומר המעריל שהוא תוקפו של נס. כי פה לא מדובר על הסיטואציה שקרה למלך אחשוורוש, מדובר על המהלכים האלוקיים שהתחילו לקבל תפנית. ככה עונה הרב הרייץ במאמר שלו בתש. אך, לכאורה, שואל על זה הרב בשאלה, ואומר, לא זו בלבד שאין זה תירוץ, לא רק שלכאורה לא קיבלנו כאן מענה, אלא אדרבה, שנתפסף עוד קושייה, לא רק שאין בזה תשובה, אלא בציטוט הזה מהילקוט שמעוני, יש לנו שאלה חדשה. מה השאלה החדשה? איך שייך עניין השינה למעלה? מה אתה בא ואומר לי שמתי שהמלך, מלכי המלכים, מלכו של עולם, נדידה שנתו, אז מתחיל הנס. לכאורה, מה שייך בכלל לומר שינה אצל הקדוש ברוך הוא? הרי לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, לא שייך בכלל שינה לפניו. אז למה בכלל, אז אם לא שייך שינה, אז גם לא שייך נדידה שנת המלך. אז מה הפשט בכל העניין הזה? תהיה להבין את זה, אז אומר הרבי כך. ויובן בהקדים מה שכתוב כמיים הפנים לפנים, דוע מה שאומר שלמה המלך במשלי, שכמיים הפנים לפנים כלב האדם אל האדם. אז זה לא רק מרמז על התנהגות בין בני אדם, התנהגות אנושית, איך אחד מתנהג לשני, אלא יש כאן רמז יותר עמוק, וכידוע פירוש הבעל שם טוב על הפסוק, הבעל שם טוב על הפסוק הזה, לא על הפסוק המים הפנים, על הפסוק שכתוב בתהילים, השם צלחה, השם צלחה על יד ימיניך, אומר הבעל שם טוב, מה זה השם צלחה? זה משל של צל. בפשטות אומרים, מה זה השם צלחה? הוא הצל שלך, מה הפירוש? הוא המגן שלך, מגן עליך. אומר הבעל שם טוב, יש כאן משמעות יותר עמוקה. מה הדמיון לצל? כשם שהצל עושה מה שאדם עושה. כשאתה עומד במצב שיש שמש, ואתה, השמש מאיר עליך, ואתה בעצם הופך להיות צל, הצל שלך מצל על האדמה, על הקרקע, אז כל התנועות שאתה רואה בצל, למה הם קוראים בצל? כי אתה עושה בעצם את התנועות האלה. אז הצל בעצם מושפע ממך. אומר הבעל שם טוב, כך כביכול, הווי הצלך. אומר הבעל שם טוב, תדע לך, שכביכול, הקדוש ברוך הוא הצל שלך. מה פירוש הוא הצל שלך? שמה שאתה עושה, אז הוא גם עושה.
הוא מחזיר לך.
לא מחזיר, אלא הוא עושה. בוא נראה את הלשון. שלפי אופן הנהגת האדם למטה, מתנהגים ממנו מלמעלה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה מלמעלה, כל הנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג מלמעלה עם יהודי, תלוי ביהודי בעצמו. מפרט את זה, כדי איתה בזוהר פרשת תצווה, הזוהר אומר ביטוי מאוד חריף, מאוד ברור, אומר ככה, תא חזי, זה כתוב בלשון הזוהר פה בארמית, בוא ותראה, אל מטתה, קיימה לקבלה חולי, העולם פה למטה נמצא ממש ממול לעולם העליון למעלה, דהיינו, ועל מעילה לא יאיב לי, מהעולם העליון לא נותנים לך, אלא כגוונה די וקיימה, איך שאתה מתנהג ומה שאתה עושה, והוא מפרט, מפרט הזוהר ואומר, אי וקיימה בנהירו דאנפין מטאטה, אם אתה פה למטה נמצא בפנים מהירות, אתה שמח, אתה מראה פנים מוארות לאנשים, כדין אחי נרין לי מעילה, אותו הדבר, מהירים לך פנים מלמעלה. והיינו, מה בעצם המשמעות הפשוטה? שכאשר האדם למטה הוא בנהירו דאנפין, כאשר האדם פה בעולם מתנהג בפנים מהירות, דהיינו בשמחה וחדווה, שאדם פה למטה מתנהג ברוממות הנפש ובשמחה, אזי נמשך גם מלמעלה שמחה וחדווה ונהירות האנפין. אז הקדוש ברוך הוא גם מלמעלה מחייך אליך ושמח, הפנים מהירות, מה שאין כן להפך חס ושלום. אז זה, ככה אומר הבעל שם טוב. במילא, אותו רעיון מתרחב לא רק לגבי שמחה, אלא כמו שאמר בסוגריים, גם להפך. אז שיש שינה למטה, אז יש גם שינה למעלה. לא שינה במובן שאדם פשוט נכנס בלילה למיטה וישן, אלא במשמעות הרוחנית. ועל דרך זה מבאר במאמר. זה מסביר הרב הריי"צ במאמר ואומר, שכיוון שהיה עניין השינה אצל בני ישראל, נכון שכתוב הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל מתי שיש מצב שאצל בני ישראל יש כביכול בהנהגה שלהם, מצב של שינה, חוסר שימת לב למה שצריך להתנהג, מה שצריך לשים לב לדברים החשובים באמת, ולא לדברים הפחות חשובים, זה בשינה הכל מבולבל. אז שיש שינה אצל בני ישראל, הרי זה פעל, מה זה כביכול משפיע למעלה? שתמורת זה שלא ינום ולא ישן שומר ישראל, במקום מה שנאמר, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל ברגע שאנחנו פה למטה, ישנים, היה צורך לחפש היצות ועניינים לפעול, אורה, למה תישן? יש את הפסוק הזה בתהילים, היה צריך לחפש כל מיני היצות, איך מעוררים כביכול, שמלמעלה לא יהיה שינה, כי שינה למעלה, זה משפיע חלילה גלות פה בעולם, כמו שהוא מפרט את זה עכשיו בעריכות, את העניין הזה, מה זה נקרא שינה למטה, מה זה נקרא שינה למעלה, מה זה שינה במשל, מה זה שינה בנמשל. מבאר במאמר, מסביר הרבי הריי"צ במאמר שלו בלילה הוא באותו שנה בתפשין, מסביר ככה, שכללות עניין השינה למטה בכללות העולם, כשיש שינה, דיינו כשהקדוש ברוך הוא מניק את העולם בצורה של שינה, עניין הגלות, זה גלות, גלות זה ביטוי של שינה, כמו שכתוב, כמו שאומר הפסוק בשיר השירים, אני השינה, אני השינה, הדגש הוא על המילים אני השינה, ואית בזוהר, הזוהר אומר, מה זה אני השינה? אני הקדוש ברוך הוא אומר, אני השינה. מתי, אומר הזוהר, מוסיף מילה אחת, בגלותה. בגלות זה זמן של שינה. זאת אומרת, השינה למעלה גורמת לגלות פה למטה. היינו, מה אנחנו מבינים מהציטוט הזה? שעניין הגלות הוא בדוגמת שינה. אם אנחנו רוצים להבין מה ההגדרה של שינה, זה אומר גלות. מה הדמיון? למה הגלות יש לה משל של שינה? אז הוא אומר, בוא נראה מה זה שינה. דהיני, בשעת השינה, מה קורה כשאדם ישן? ישנו גוף האדם בשלימותו כמו בשעה שהוא ער. כשאדם ישן, לא חסר שום דבר במבנה הגופני של הבן אדם. אלא שכוחותיו, ובייחוד הכוחות הפנימיים, אינם פועלים פעולתם. הגוף נמצא באותו מימד בשינה ובערנות. אבל הכוחות של הבן אדם, במיוחד הכוחות הפנימיים, שזה אומר השכל שלו, ההבנה שלו, ההבחנה שלו, בשעת השינה זה לא פועל, או שפועלים בחלישות. דהיינו, הוא חולם חלומות, אז השכל פועל, אבל זה פועל ברמה מאוד מאוד נמוכה, ולא באופן הראוי. זה לא פועל בצורה לוגית, הגיונית, זה פועל בצורה של הפכים ובלבולים. זה ההגדרה של שינה. או בפרטיות יותר. אם נרצה להגדיר בצורה יותר מפורטת, מה הדבר הכי דרסטי שנפסק כשאדם ישן, הנה ידוע שעניין השינה מתחיל מסגירת העיניים. כשאדם ישן, אדם רוצה להירדם, הוא סגר את העיניים. אם הוא עם עיניים פתוחות, הוא לא יכול לישון. זאת אומרת, השינה מגדיר מה העניין של השינה. השינה מבטאת סגירת הראייה. הוא לא רואה. והיינו שבכל שאר האיברים לא ניכר השינוי שבשעת השינה לגבי אותו ער. אתה לא רואה באוזניים שלו הבדל בין נערנות לשינה. אתה לא רואה בשום חלק בגוף הבדל בין נערנות לשינה, כמו שניכר השינוי בעיניים. בעיניים זה דבר שאתה רואה במוחש. אם הוא ער, העיניים פתוחות. אם הוא ישן, העיניים סגורות. שבשעת השינה הן סגורות. זאת אומרת, השינוי הבולט שקורה אצל האדם בשינה, זה בכוח הראייה. והרי הראייה הוא עניין היותר חשוב שישנו באדם. אחד מהכוחות היותר חשובים שיש באדם, זה ראייה. ראייה במובן הפיזי שלה, וראייה במובן התוכני שלה. דיינו, אין ראייה כפשוטה, כמובן ראייה כפשוטה, אחד מאלה שחשובים כלא עלינו מת, זה עיוור. זאת אומרת שראייה זה דבר מהותי בחיים של הבן אדם. ראיית עיני בשר, שפשוט הוא רואה בעיניים גשמיות מה קורה. ואין ראיית השכל. ראייה גם במובן היותר רוחני, שהשכל נקרא החכם, עיניו בראשו, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. ראייה שכלית גם נקרא ראייה. זה דבר מאוד מאוד מהותי וחשוב בבן אדם. כמו שכתוב, כמו שאומר שלמה המלך בקהלת, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. זאת אומרת, ההבדל בין חכם לכסיל מתבטא בראייה או בחוסר ראייה. אך כאשר נמצא במעמד ומצב שאינו רואה, ואינו יודע מה נעשה סביבו, כשאדם לא רואה מה קורה, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא מבחין מה קורה, הרי זה נקרא בשם שינה. זה נקרא שהוא ישן. שינה זה נקרא, אין הבחנה ואין ראייה, לא ראייה פיזית ולא ראייה שכלית. זה בגשמיות אצל הבן אדם. כמו כן, אותו דבר, זה מתבטא גם כן בעוד כוחות באדם. אמרנו שהעיניים זה הכוח שרואים אותו בצורה ממש מוחשית, את ההבדל בין ער לישן. אבל זה לא הכוח היחיד שזה מתבטא, אלא זה מתבטא לה גם כן בשמיעה. כמו כן, כפי שנמשך בכוח השמיעה שלמטה מראייה. שמיעה זה כוח יותר נמוך מראייה מבחינת הכוחות העדינים שבאדם. גם שמיעה זה כוח מאוד מאוד חשוב, עד כדי שכתוב בהלכה שאדם גורם למישהו אחר להיות חרש, אז הוא משלם לו דמי כולו, כך כתוב. זאת אומרת, השמיעה זה גם כוח מאוד חשוב. אבל גם בשינה רואים את הביטוי בשינה. איפה רואים את זה? זאת אומרת, עיקר עניין השמיעה הוא עניין ההבחנה. לשמוע, מה פה שאני שומע? שומע, זאת אומרת, אתה יודע להבחין מה אתה שומע. איזה צלילים אתה שומע? איזה סיפור שמעת? שמעת, שמת לב שזה דבר חשוב שצריך להקשיב לו? או שזה שטויות? תעזוב, זה לא מעניין, זה לא חשוב. השמיעה, הבריאה, היא כוללת בתוכה הבחנה בין סוגי הדברים שאתה שומע. כמו שהוא אומר בלשונו, כמו שכתוב, הוא מביא את הפסוק באיוב, אוזן מילים תבחן. האוזניים בוחנים את המילים שנכנסים אליה. אך כאשר נמצא במצב שאין אצלו ההבחנה להבחין בין שמועה טובה לשמועה רעה, אבל כשאדם נמצא בסיטואציה שהוא כרגע לא ביכולת להבחין בין שמועה טובה לשמועה לא טובה, הוא לא יכול להבחין, זה כשהוא ישן. אתה יכול לדבר לידו מה שאתה רוצה, אין כאן שמיעה בהבחנה, הרי זה מעמד ומצב ששייך לשינה. זאת אומרת, שינה בולט בעיקר בכוח הראייה, אבל זה בא לידי ביטוי גם בכוח השמיעה, וכן הוא גם בכל הכוחות שבנפש. כמובן, בזמן השינה, גם שאר הכוחות לא פעילים, למרות שאתה לא רואה את זה במוחש ישר, הוא לא הולך, הוא לא כותב, הוא לא מרגיש, וכן הלאה, כל שאר העניינים. ויתרה מזה, לא רק שבזמן השינה, הכוחות לא פעילים בצורה בריאה ונורמלית, אלא שגם בשעת השינה יכולה להיות פעולת הכוחות. זה לא הפירוש שבשעת השינה אין פעולה. בשעת השינה אדם יכול לעשות כל מיני תנועות, אדם יכול בשעת השינה להרגיש, להתרגש, לחוס, לצחוק, יש כל מיני פעולות שיכול להיות בזמן השינה, אבל אלא שהם פועלים באופן בלתי מסודר. זה לא פועל בצורה מסודרת ונורמלית, כמו כשאדם עירני ויודע מה קורה איתו. וכמו למשל, דוגמה, כמו שהוא בכללות עניין החלומות. כמו למשל, מה קורה כשאדם חולם? שיש בהם עניין הראייה. כשאדם חולם, יש ראייה. רואה חלום באספמיה. הוא רואה בחלום שהוא נמצא עכשיו בקצה העולם. הוא הולך, רואה דברים, סיפור שלם קורה פה. ועל דרך זה יש בחלומות עניין השמיעה. הוא שומע, אם אדם יכול להתעורר, שהוא חלם שמישהו קורא לו. כן? הוא מרגיש, וכן הלאה. וכל שאר הכוחות, כל הכוחות נמצאים בחלום, אלא מה החיסרון בזמן החלום, אלא שלהיותו במעמד ומצב של שינה, כיוון שבן אדם כרגע ישן, הוא לא ערני, אז נכון שכל הכוחות פעילים, אבל יכול להיות חיבור שני הפכים. הם פעילים לא בצורה נורמלית. אתה יכול פתאום לעוף, ללכת, להיות שנייה אחת כאן, שנייה אחת שם, דברים שהם לא הגיוניים יכולים להתחבר, ויכול לחברם באופן שהוא אפך האמת בהחלט. יכול לחבר דברים שהם לגמרי לא הגיוניים ולא נכונים. למה זה יכול להתחבר אצלך? כי כרגע אתה ישן. זה דוגמה ומשל של שינה במובן הפשוט, כי פשוטו מה קורה כשאדם ישן. מזה מובן גם עניין השינה כפי שהוא בעבודת האדם. מזה נבין לתרגם את המשמעות של שינה ברוחניות. בעבודת השם יש גם הגדרה של שינה שתואמת להגדרות של שינה שהבאנו במובן הפשוט. בעבודת השם. מה יש בעבודת השם שינה? אז אמרנו שהדבר הראשון שזה מתבטא בראייה, אחר כך זה מתבטא בשמיעה וכן הלאה. אז בואו נראה. דינה הכתיב, יש את הפסוק שאומר הנביא, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זאת אומרת, בעבודת השם נדרש מהבן אדם לפקוח את העיניים ולהתבונן ולראות מי בעל הבית, מי ברא את הדברים, מי מנהיג את הדברים. כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, פה אומרים ליהודי, שמע, תקשיב, תבחין. זאת אומרת, בעבודת השם צריך להיות ראייה, בעבודת השם צריך להיות שמיעה, שזה עניין הראייה והשמיעה שבשכל. כאן מדובר כמובן לא ראייה את העיניים, ולא שמיעה את האוזניים. משתמשים רק בדרך משל, מדובר בחוכמה ובינה. חוכמה נקרא כוח הראייה, ובינה נקרא כוח השמיעה. אז שמע זה מלשון הבנה, כמו שכתוב, דבר כי שומע עבדך, שומע זה מלשון הבנה, וראייה זה עניין של חוכמה. אז בעבודת השם צריך להיות גם ראייה וגם שמיעה. ועד שנמשך להיות גם בראייה ושמיעה, דעיני בשר ואוזן בשר. אם בן אדם מתבונן כל הזמן, וראו מי ברא אלה, אז הוא זוכה גם לראות בעיניים בשריות, השגחות פרטיות, והוא רואה הנהגה אלוקית. הוא פשוט רואה במוחש איך הדברים מונהגים מלמעלה בצורה לא רק בעיני השכל הוא רואה את זה, יכול גם לראות השגחה פרטית בצורה כל הזמן. אך כאשר חסר אצלו עניין זה, אבל אם חסר אצלו את הראייה הרוחנית, וחסר אצלו את השמיעה הרוחנית, ברור גם שחסר לו את הראייה לראות את ההנהגה בצורה מוחשית, ותמורת זה שצריך להיות ראייה ושמיעה הנ"ל, במקום שהיה אמור להיות ראייה ושמיעה רוחנית, שמע ישראל השם אלוקינו, עושה ומרום עיניכם וראו, חסר העניין דראה או שמע, אין לו ראייה רוחנית, אין לו שמיעה רוחנית, אז מה קורה לאדם כזה? אז זה יכול ליפול למטה מטה. אם אין לו ראייה רוחנית ולא שמיעה רוחנית, אז נהיה לו בדרך ממילא נפילה בעבודת השם. וזהו גם מה שעניין הגלות נקרא בשם שינה. עכשיו אנחנו נבין מה שאמרנו בתחילה בשורה הראשונה, שכתוב בזוהר שאני שינה בגלותה. עכשיו הערכנו להסביר מה זה שינה בגשמיות וברוחניות. עכשיו נבין מה הקשר בין גלות לשינה. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, שם ישראל היה בארץ ישראל, בבית המקדש קיים, הייתה ראיית אלוקות. אז היה ראייה, כמאמר הזל, כמו שחזל אומרים, כשיהודי עלה לרגל, שלוש פעמים בשנה, אז כתוב שלוש פעמים בשנה, ייראה כל זכורך, כשם שבא לראות, כך בא לראות, זאת אומרת, יהודי עלה לרגל, הוא גם ראו אותו, והוא גם ראה גילוי אלוקות, כמו שנאמר בפרקי אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, מדובר בניסים כאלה שהיו רואים אותם גם בעיני בשר. כל הדברים ראית במוחש את הדברים האלה. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז ראייה באלוקות הייתה מוחשית. שאין כן מי שחרב בית המקדש, אחרי שיש חורבן בית המקדש, הוא אומר שיש גלות, אז כתוב בתהילים, הנה אותותינו לא ראינו. מה קורה? יש אותות ומופתים כל הזמן, כמו שאומרים בתפילה, אבל ניסיך שבכל יום עמנו, אבל אותותינו לא ראינו, אנחנו לא רואים את זה, לא רואים את זה. והיינו שישנם אותות, זה לא ברור שאין אות, אין ניסים, יש ניסים, אלא שאותותינו לא ראינו, מה הפירוש לא ראינו? כמו שהלשון, שאם בעל הנס מכיר בניסו, זה גלות, אתה לא רואה. אז זה הסיבה למה הגלות נקרא שינה. מה אמרנו קודם בשם הבעל שם טוב? השם צילך. מה שאתה עושה כאן, זה מה שקורה שם. הרי שאלנו מה שייך שינה למעלה, שצריך, שאומרים, המעריל אומר שברגע שקוראים נדידה שנת המלך, מלכו של עולם, זה תוקפו של נס. ושאלנו מה שייך שינה למעלה. אחרי שהצברנו עכשיו מה זה שינה למטה, בשינה רוחנית, והנה, כיוון שהוויה צילך, כיוון שדוד המלך אומר בתהילים שהשם צילך, שהקדוש ברוך הוא כמו הצל שלך, והסברנו קודם מה פירוש הצל שלך, שמה שאתה עושה זה בדיוק ההנהגה שלו, וכמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם העליון של הכיסא לאדם התחתון. מה שאתה מצידך עושה, זה מה שהוא מצידו מגיב. במילא אם האדם מצידו ישן, העיניים והאוזניים שלו הרוחניים לא רואים, הרי זה פועל גם למעלה עניין השינה כביכול. אז זה עושה שגם הקדוש ברוך הוא כרגע ישן. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא ישן? כמו אצלנו אמרנו, שהשינה מתבטאת במה? שהראייה נסגרת, העיניים נסגרות. אז מה זה נקרא שינה למעלה? היינו שתמורת זה, במקום מה שיש, מה שכתוב בתהילים, שעיני הוויה אל צדיקים, ואוזנה ואל שבתם. באופן רגיל מה צריך להיות? שהעיניים והאוזניים כביכול של הקדוש ברוך הוא, הם פונים לצדיקים, הם פונים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, מסתכל עליהם וכולי, או כמו שיש את הפסוק האחר שאומר הנביא, עיני הוויה משוטטות בכל הארץ, העיניים של הקדוש ברוך הוא משוטטות בכל הארץ, דהיינו, משגיח על כל דבר ודבר כל הזמן, ועל דרך זה, שאר העניינים שבהם נקראת השגחת השם, יש עוד ביטויים שמדגישים את הנקודה הזו, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר, וכל דבר רואים במוחש, איך שזה מונג בהנהגה האלוקית, זה אמור להיות, וזה הסדר הרגיל, אבל אם הבן אדם פה למטה ישן, אז הוא גורם שכביכול מלמעלה גם היא ישינה. מה פה שהיא ישינה? הנה מצד העדר העבודה למטה, אם פה למטה בן אדם לא עובד את השם באופן הראוי, אין אצלו עניין של סירום הרום עיניכם ראו, אין אצלו שמה ישראל, השם אלוקאים, השם אחד, אז נעשה מעמד ומצב, שקודשא בריך הוא סליק לילה ולילה. אז נהיה שהקדוש ברוך הוא מסתלק למעלה, מסתתר, למעלה, כמו שקורה בעת השינה, שהאדם ישן, הנשמה שלו עולה למעלה, ואז נהיה ונעשה עניין, לתשאל הבעיה, יש כביכול שינה, אם יש שינה מלמעלה, לא רואים בגלוי את ההשכחה האלוקית, לא רואים במוחה שיש עיני השם אל צדיקים, ואוזניו אל שבתם, ומזה נהיה גלות, אז הגויים יכולים פתאום לקבל כוחות, ולהניג את העולם באופן של בלגן, כמו בחלום. שאז יכול להיות עניין ההשגחה באופן שני הפכים. יכול להיות בהשגחה האלוקית שהיא קיימת גם מזמן הגלות, אבל יכול להיות שזה יהיה פה שני הפכים. מה פה שני הפכים? היינו שתהיה השפעת הטוב מלמעלה. כזו בכל ישפיע טוב, אבל לא תומשך במקום הטוב. הטוב לא יימשך כמו שנאמר לגבי הגשם, רש"י אומר שאם נגזר מתחילת שנה שיהיה הרבה גשם, וחלילה אחר כך, לא מגיע לעם ישראל לקבל את הגשם, כמו שנאמר, וצר את השמיים. אבל נגזר שיהיה גשם, אז מה קורה עם הגשם שנגזר שהוא ירד? הוא יורד לא במקומות הנדרשים. אז יורד הרבה גשם, אבל לא בשדה שנדרש, ולא ב... אז זה נקרא שהטוב יורד, אבל הוא לא יורד חלילה במקום שצריך. אלא חס ושלום במקום די הפך הטוב. ועד שיכול להיות הפך האמת לגמרי, שהגוי והאויב והקליפות מקבלים כוחות וכו'. שתמורת זה שההנהגה צריכה להיות באופן שאתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו, במקום שיראו בגלוי את הרוממות של עם ישראל, הנה מה קורה הפוך, הגר אשר בקרבך יעלה, וגורם הזה כתוב בפרשת התוכחה, בפרשת כתבו, הפוך דווקא הגוי מקבל את העלייה, כי כל הפרטים שנאמרו בפרשה, זה בעצם נקרא המושג של שינה למעלה. שאלנו איך שייך שינה למעלה, הסברנו איך שייך שינה למעלה. עכשיו השאלה היא, איך מתעוררים? איך מתעוררים? איך מגורמים שיהיה התעוררות למעלה? אז כמובן, אם מי שירדים את הקדוש ברוך הוא זה האדם, אז מי יעיר אותו? גם האדם. זאת אומרת, צריך להיות פעולה באדם פה למטה, שהיא תגרום את ההתעוררות. אז בואו נראה, הוא מבאר במאמר. הוא מבאר במאמר, מסביר הרבי הקודם במאמר ככה, שהעניין דאורה, למה תישן הבעיה? כשפונים לקדוש ברוך הוא אומרים לו, אורה, תתעורר, למה אתה ישן? נעשה על ידי עבודת האדם, במסירות נפש דווקא. כשאדם מעורר את הנפש שלו, ומתמסר למעלה מטעם ודעת, למרות שעל פי היגיון, הוא לא מרגיש אלוקות, הוא לא רואה אלוקות, הוא לא חי אלוקות, אבל אף על פי כן הוא מחליט במסירות נפש להתחבר למה שצריך, הוא מעורר את הנשמה שלו, אז זה מעורר כביכול למעלה. והיינו, אז הוא אומר ככה, כיוון שכוחות הנפש, מה קורה אצל בן אדם בזמן השינה, כמו שתיארנו קודם את התיאור, מה קורה לכוחות הנפש שלו הרוחניים, מכוח הראייה עד לכוח יותר תחתון. מה קורה כשהוא ישן? הם אצלו במעמד המצב של שינה. הם ישנים. זאת אומרת, אם הם ישנים, אז הם לא יכולים להיות פעילים. אז זה לא יכול, אי אפשר להגיד ליהודי הזה, תשמע, תלמד, תתבונן, תרגיש. הרי אינו יכול להניג אותם שיפעלו פעולתם כראוי. ועד שהם יכולים להטות אותו. הוא רואה דברים בבלבול, והוא מרגיש דברים בבלבול. אז איך הוא יצליח לפעול? על דרך המבואה בתניה, כמו שאדמו"ר הזקן בפרק חפשת בתניה אומר, דאינון סיטרין בישין, שם הוא מדבר על שינה כפשוטו, שאדם חולם חלומות. אז כשמדובר באדם שהוא במהלך היום חוטא, אז מה קורה בלילה כשהוא ישן? אז אותם סיטרין בישין, אותם עניינים של קליפות, חי חנבי. הם צוחקים ממנו, עושים ממנו בדיחות. והחזיעו לי, הם מראים לו כל מיני מרות מדומיינים, וצערים לי בחלמי, עושים לו צער. אז זאת אומרת שכשאדם ישן רוחנית, אז מאוד קשה לו להתרומם, כי הכוחות של הקליפה מבלבלים אותו, ומסיטים אותו וכו'. ולכן, אז אין לו ברירה, הוא חייב להוציא מה שנקרא את נשק יום הדין. אם תנסה לעורר את הנשמה שלך בטעם ודעת, בסדר, בצורה רגילה, זה לא ילך, כי אתה נמצא כרגע בבלבול. ולכן צריך לעורר ולהמשיך מבחינה שלמעלה מכוחות הגלויים. אדם צריך לעורר בעצמו רצון עמוק. הרי עצם הנשמה לא הלכה לאיבוד אף פעם. גם כפשוטו כשאדם ישן, גם כשהוא ישן במובן הפשוט שלו, אז הוא ישן, אבל אם תיתן לו איזה, להריח איזה ריח חריף, הוא פתאום התעורר, כן? כי הנשמה שלו לא הלכה לאיבוד. אותו דבר ברוחניות, עצם הנפש לא הלכה לאיבוד, גם בזמן שהוא נמצא במצב של שינה, ולכן הוא צריך לעורר את הנפש שלו באופן כזה, לעורר את הכוחות שלו, להמשיך מבחינה כזו שהוא למעלה מכוחות הגלויים, שזהו על ידי העניין העבודה למסירות נפש. זה נקרא שהוא מצידו מחליט להתמסר, גם אם הוא לא מבין ולא רואה, ככה וזהו. ועניין זה, כשיהודי מצידו מעורר את ההתמסרות הזו, באופן שלמעלה מטעם ודעת, פועל גם למעלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני גם כן מחזיר את העיניים ואת ההשגחה ואת ההנהגה לעם ישראל, למרות שלפי מצבם כרגע יש בלבול, אבל מתעורר, כמו נראית הלשון הוא אומר, שתמורת זה שקודשא בריך הוא, סליק לילה ולילה, במקום המצב שהיה עד עכשיו, שכביר יכול הקדוש ברוך הוא, סילק את עצמו מהעולם, עלה למעלה מעלה, שזה נקרא תשעה נוויה, עניין של שינה, נעשה נדדה שנת מלכו של עולם. אז נהיה לו נדדה שנת המלך, כביר יכול המלך מתעורר, המלך מאיר את עצמו, ועל זה אומרים, אורה הוויה. הפסוק אומר, אורה, למה תשענה הוויה? הוא מתחיל לסדר, מתחיל לסדר חדש, אותו סדר שעליו, שהבאנו בתחילת המאמר, דלא ינום, ולא ישן שומר ישראל. ואז בא פה החצי השני של הפסוק, שהבאנו קודם, שהתגשנו קודם, אני ישנה, שומר הזוהר, אני ישנה בגלותה, עכשיו צריך להדגיש את ההמשך של הפסוק, אני ישנה, אבל וליבי ער. מה זה וליבי ער? וזהו, אני ישנה וליבי ער, תאף על פי שאני ישנה בגלותה. למרות שבזמן הגלות, הכוחות הגלויים של האדם נמצאים במצב של שינה, הוא לא מרגיש מה קורה איתו, יש לו בלבול גדול, מכל מקום, ליבי ער, מה זה נקרא ליבי ער? היינו, שאצל כל אחד ואחד מישראל, ישנה נקודת היהדות שהיא תמיד בתוקפה ובשלמותה. הלב שלו, הנקודת היהדות שלו, אף פעם לא הולך לאיבוד. זה קיים. רק אתה צריך עכשיו לדבר בשפה שנוגעת לעצם הנפש. אתה לא יכול לדבר עם הנשמה שלך, עם הכוחות שלך, בשפה של כוחות הגלויים. שזהו כללות העניין למסירות נפש. כל המושג של מסירות נפש, אנחנו רואים הרי בתניא הוא מביא, שאפילו קל שבקלים מוסר את הנפש על קידוש השם. למה? כשמגיע הנקודה שהוא מרגיש שזה הקו האדום, או שהוא חלילה הולך לאיבוד, או שהוא מחזיר את עצמו, הוא מרגיש שזה, כמו שאומרים, מצב של אין ברירה, אז הוא מעורר את העצם הנפש שלו. ולכן, אם אצלו למטה הלב שלו ער, אז ולכן גם למעלה ליבי ער, אז הקדוש ברוך הוא יכול גם מתעורר, שמלכו של עולם, שהוא ליבן של ישראל, אז נהיה נדדה שנת המלך. כמו שכתוב איפה רואים שהקדוש ברוך הוא נקרא ליבן של ישראל, הפסוק בתהילים אומר, צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. אז הוא הלב שלנו. אז מתי שהלב של היהודי הוא באופן של ליבי ער, אז הקדוש ברוך הוא גם אותו דבר. הנה ליבי ער, דהיינו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז אם כך, עד כאן בעצם תיארנו את שתי המצבים. המצב של השינה, ואיך מתעוררים מהשינה. עוד קטע אחד לפחות, עוד ג'. והנה, לאחרי אני ישנה וליבי ער, הרי הפסוק אני ישנה כתוב בתהילים, סליחה, כתוב בשיר השירים, פרק ה' בשיר השירים. מה כתוב אחרי זה? בהמשך בשיר השירים, אחרי אני ישני וליבי ער, מה כתוב בהמשך? כל דודי, הפסוק אחר כך, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. זה בא בעצם בהמשך למה שאמרנו קודם. נמצא של זמן של גלות, אני ישנה. אבל בכל זאת אמרנו, ליבי ער, הלב של היהודי ער, בהמשך לזה בא כל דודי דופק. מה הכוונה כאן? והעניין הזה, מי זה דודי? מי זה דודי של הקדוש ברוך הוא? הדודי זה הקדוש ברוך הוא. מתי הקדוש ברוך הוא מכונה דודי? הרי יש לקדוש ברוך הוא כמה כינויים. אפשר לקרוא לו מלכי, מלך, אפשר לקרוא לו אבא, כן? אפשר לקרוא לו בכל ביום, כל מיני לשונות. מתי הקדוש ברוך הוא מכונה בכינוי דודי? שרוצה לאהוב אותנו. את המתנות מקבלים מהדוד, נכון? הדוד הוא מביא את הדברים הטעימים, במיוחד עם הדוד מאמריקה. הקדוש ברוך הוא מתי הוא נקרא דודי? דודי זה אומר שמתגלה האהבה שלו אלינו. בעניין בזה. והנה דודי הוא מלשון אהבה. כשאומרים דודי, מתכוונים שפה מתגלה האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. והוא עניין, איזה אהבה זו? אהבה רבה שישנה מהעצם שלמעלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, יש אהבה שתלויה בדבר. יש אהבה שהיא תלויה במעשים שלנו. יש אהבה שאינה תלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בעצם. לא משנה, כמו שיש את האמרה בשם המגיד, מה הכריזו בבית דין של מעלה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שמה מכריזים למעלה, שכמו שהוא אוהב צדיק גמור, אותו דבר הוא אוהב גם רשע גמור. זה האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, זה מהעצם של למעלה. כן? עצמות ומרות אינסוף ברוך הוא אוהב לעצם הנשמה שלמטה. האהבה הזו היא אהבה שלא מתחשבת במעשים של האדם. אשר מבלי הבט על כך שחטא ופגם ועבר את הדרך, למרות שהיהודי נמצא במצב שהוא עשה שטויות והוא פגם, ועד שחסר אצלו כל המדרגות והעניינים, הוא בעל מום בהכל, אין לו שום, אין שום נקודה שאפשר לתפוס ולומר משהו נשאר שלם. שלא זה בלבד שאינו בבחינת עמתי, לא רק שהוא לא בשלמות, ולא רק שאינו מבחינת יונתי, ולא רק שאינו מבחינת רעייתי, אלא שאינו אפילו מבחינת אחותי. מה זה כל הדרגות האלה? כמו שיבוא לכמן עניין מדרגות האלה, בהמשך יסביר מה זה נקרא אחותי, ומה זה רעייתי, ומה זה יונתי, ומה זה תמתי. זה הולך מלמטה למעלה. אז היהודי הזה אין לו שום נקודה, שאלה, כאן הוא מלא את זה באופן...
אז זה לא מסתדר יותר עם הקשר של אבא, יותר מדוד, למה דווקא
דוד? כמובן, האבא, אבא כאן אוהב אותנו, אבל כשאתה רוצה להגיד אהבה בלי להתבלבל, אבא לפעמים כתוב בפסוק איש אמו ואביו תיראו, למה? כי מאבא כתוב באופן טבעי יש מורה, ככה כתוב
בגלל העירה,
כי אבא לא מבטא תמיד דווקא אהבה, ברור שמדובר כאן אהבה של אבא, אבל כדי להדגיש את הנקודה של אהבה קוראים לו דודי, קוראים לו אותו אבא הקדוש ברוך הוא, קוראים לו דודי כדי להדגיש את הצד האהבה שלו. אז הקדוש ברוך הוא שהוא דודי, הוא רוצה לגלות את אהבתו אלינו, אהבה שהיא אהבה מהעצם. מה הוא עושה? בגלל שהוא אוהב אותנו, הנה דודי דופק. וצועק, ואומר פתחי לי. הקדוש ברוך אומר תפתחו לי את הדלת. מה אם אנחנו זרקנו אותו, אז למה הוא מבקש שנכניס אותו? אם זרקנו אותו, אז כמו שאומרים ברוגז, זהו. הקדוש ברוך אומר לא, אני אוהב אתכם. למרות כל העניינים, שזהו מצד אהבה עצמית. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו למעלה מטעם ודעת. כמו שכתוב, כמו שאומר הנביא מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם. מה זה אהבתי אתכם? הלשון אהבתי אתכם, כתוב, לפני זה, מה כתוב? אף על פי שאח עשיו ליעקב, למרות שיש יעקב ויש עשיו, והם אחים. ולפעמים האדם מתנהג אולי כמו עשיו ולא רואים את ההבדל בינו לבין עשיו. שלכאורה, מה כתוב? משתווים הם ברגע זה או במעמד או מצב זה. לפעמים עשיו ויעקב, מה פירוש אח עשיו ליעקב? כמו שיהיה אחותי, הקדוש ברוך הוא, אז נהיה אח עשיו ליעקב. דיינו אח זה מלשון חיבור, נהיה דומה לעשיו. מכל מקום, אומר הקדוש ברוך הוא, למרות שהיהודי מתנהג עכשיו כמו עשיו, ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי. הוא ממשיך בכתוב, ואז ממשיך את הפסוק בשיר השירים. אז למה הקדוש ברוך הוא דופק על הדלת? כל דודי דופק, כי הוא אוהב אותנו. הוא לא מתחשב בהתנהגות שלנו. הוא ממשיך בכתוב שכאשר כל דודי דופק, מתי שהקדוש ברוך הוא דופק על הדלת, אז אני מבקש, פתחי לי. הקדוש ברוך הוא אומר, תפתחו לי את הדלת. תעשו איזה פתח קטן. והפתחי לי, זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שמה היהודי צריך לעשות כדי להתעורר? מסירות נפש. הפתחי לי זה המסירות נפש. ועכשיו נראה את זה בשורות הבאות למה. זאת אומרת ככה, בעניין בזה. מה מתבטא בפתחי לי? איפה עוד משתמשים חז"ל בלשון פתיחה, ביחס בין יהודי לקדוש ברוך הוא? דיני אמרו חז"ל, יש את הלשון שכתוב, פתחו לי כחודה של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, פתחי לי, אז כתוב במקום אחר, מה פתחו לי? כיחודה של מחט. מה הכוונה? וידוע שיש בזה בית גרסאות. יש גרסה כחררה של מחט. יש גרסה כחודה של מחט, ויש גרסה כחררה של מחט. חררה זה מלשון חור. למחט יש חור, שמכניסים בפנים את החוט. ולמחט יש חוד, שזה החלק התחתון. זה שני הצדדים של המחט. דהיינו, מה זה חררה של מחט? החור שבמחט, שבו מכניסים את החוט. החלק שהחור של המחט נמצא בו, הוא חלק יותר רחב. החלק של החוד של המחט, הוא ממש שפיץ, ממש קטן. מה הגרסה בדרך כלל שאומרים? פיתחו לי, כל המאמרים מביאים, כחודו של מחט. אפילו חידוש לאחרים שבכלל לא שמעו, שיש כזו גרסה כחררה של מחט, נכון? אז הגרסה המובאת במאמרים, ייחודו של מחט. מה הנקודה כאן? והעניין בזה, שהחור שבמחט, כשאנחנו מתארים את הצד של המחט שיש שם החור, יש לו איזה שטח. החלק של החור של המחט, יש לו איזה גודל. יש במחטים, שקונים סט של מחטים בגדלים שונים, אז יש בגדלים שונים של החור, תלוי איזה סוג חוט צריך להכניס שם, יש לו איזה שטח. וכיוון שצריך החוט לעבור דרכו, הרי ככל שיהיה החוט קצר ודק, יש לו איזה שטח, גם אם זה חוט הכי הכי דק, עצם הדבר שאתה צריך להכניס את החוט במחט, אז יש לו איזה שטח, מילימטר, חצי מילימטר, או שתי מילימטר, יש לו שטח. אבל החוד של המחט, אבל כשמסתכלים על החור, על החוד של המחט, הוא באופן שהמחט הולך, הוא מתקצר ודק, גם אם זה מחט עווה, כשהולכים לכיוון החוד למטה, אז הולך ונהיה יותר ויותר דק, עד שנעשה נקודה שנחרה אל האפס. הנקודה, זה נקודה הכי קטנה, שמאוד מאוד קשה למדוד את השטח שלה בכלל. וזהו לכן, כשאומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, פיתחו לי כחודה של מחט, מה הוא מתכוון לרמז? וזהו שחודה של מחט מורה על עניין המסירות נפש. שאין בו שטח והתרחבות כלל. ומסירות נפש זה לא כמו, מה אתה הבנת? מה הרגשת? מה הסבירו לך? מסירות נפש זה בא בלי טעם ודעת. זה בלי שטח, בלי מרחב, בלי תפאורה שתופסת, בלי בשר מה שנקרא. לא ביור והסבר בשכל שבמוח, ולא ביור והסבר במידות שבלב, ולא ביור והסבר באיזה עניין שיהיה, אין כאן שום היגיון ושום תפיסה ושום דבר. תשאל את היהודי הזה, הקל שבקלים, למה עושה את הנפש? הוא לא יודע. הוא לא יודע לבד להסביר שום דבר. כי אם נקודה באלמה, ללא אורך, רוחב ועומק כלל, שזהו עניין המסירה ונתינה לגמרי. הוא פשוט נותן את עצמו, הוא אומר ביידיש, הרגיד זה חינגנס נווה. הוא מוסר את עצמו לגמרי בלי שום הסבר ובלי שום היגיון. ללא, בוא נראה רגע, ללא התפשטות כלל. הוא מוסר את עצמו בלי שום תפיסה בשום דבר. אבל זה נקודה שבה מונח הוא לגמרי. הליקטינגנס בנקודה הזו, אתה יכול למצוא את השפיץ הזה, כל הנשמה שלו נמצאת שם. בכל העצם וההתפשטות שלו, כל העצם שלו, הכל נמצא בנקודה הזו. והנקודה הזו, מה היא עושה? כשהקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי, מה הוא מתכוון לומר? לא דורש ממך שפתאום תהיה למדן גדול וידן גדול. דורש ממך תתמסר. את הנקודה הזו. הנקודה הזו, תקירה קטנה, בדיוק. ונקודה הזו עושה נקב במחיצה של ברזל, המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. יש מחיצה של ברזל, זרקת את המלך מאחורי הקיר, יש פה מחיצה של ברזל, אומר לך המלך, תעשה נקב קטנצ'יק במחיצה הזו, שזה עניין פתחי לי. ואז, אם אתם תפתחו את הפתח הקטן הזה, שעל ידי זה אני אפתח לכם פתחו של אולם. והקדוש ברוך אומר, אני אפתח לכם פתחו של אולם. דהיינו, אז ההתרגשות וההבנה והחיבור שיש, יהיה בכל הכוחות. ואז מה כתוב בהמשך? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שצריך להסביר מה זה, זה כבר דרגות שיש לו שטח, יש לו ממשות. עבודה. עבודה, ולאחרי זה מבאר בכתוב, פרטי העניינים שעל ידם באים לפתחו של אולם. לאחרי ההקדמה תפתחי לכחודה של מחט. יש לנו שתי קצוות. הקצה התחתון זה מה שהיהודי עשה, פתחי לכחודה של מחט. היעד זה פתחו של אולם. ידוע שפתחו של אולם בבית המקדש, זה הפתח הכי גדול, יותר מכל הפתחים. כל הפתחים היה 10 על 20, וזה היה 20 על 40. הכי גדול שיכול להיות, הפתח הכי גדול בבית המקדש. אז זה היעד הסופי. מהנקודה של חודו של מחט עד היעד הסופי יש 4 תחנות שצריך לעבור כדי להגיע לזה. מה זה היעד הסופי? מה זה 4 תחנות? זה העניין של אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מפה במאמר הלאה, יסביר בפרטיות ממש, כל אחד מארבע דרגות האלה, מה זה העבודה שמצליחים להיות אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, אחרי שהיה את נקודת המסירות נפש מצד היהודים.